היום נדבר על הנושא של חוצפה, שזה אחד הנושאים הקשים ביותר בחינוך ילדים. יש כמובן לכל גיל יש סוג אחר של חוצפה. יש ילדים קטנים ממש שמדברים בחוצפה, וזה בעצם לא כלום מצד אחד, כי הם באמת לא מבינים שזה חוצפה, אבל אסור להגיד שזה לא כלום, כי צריך לחנך אותם שזה חוצפה, נגדיר ככה. זאת אומרת, נכון שהם לא מתכוונים להתחצף, והם לא מבינים שזה חוצפה, אבל התפקיד שלנו כהורים זה לחנך את הילדים מה כן חוצפה, מה לא חוצפה. ואת השאלה הזאת צריכים להתחיל דווקא בגיל הצעיר יותר, לתת להם את הקווים, את הנכונים, את הגבולות הנכונים, מה נקרא חוצפה, מה לא נקרא חוצפה. בכלל צריך להבין קודם כל למה, מה רע בחוצפה. נשאל ככה, מה רע בחוצפה? בחוצפה יש שני דברים שהם בעייתיים. בעיה אחת, שזה משחית את המידות. ילד שמתחצף, הוא נהפך לילד מושחת למידות. אז הילד עצמו, זה נזק בשבילו, שהוא ילד מושחת למידות. אבל בחוצפה יש עוד בעיה. חוצפה שוברת את ההיררכיה של ההורים. זאת אומרת, ההורים הם לא היררכיה מול הילדים, הם לא סמכות. ברגע שאני לא... אנחנו רואים למשל כבוד התורה. כבוד התורה זה דבר כל כך חשוב, עד כדי כך שכתוב מבטלים תורה מפני כבוד התורה. למה כל כך חשוב כבוד התורה? בגלל שכבוד התורה נותן לאדם את ההבנה כמה התורה היא חשובה, ממילא כמה הוא חייב לקבל את מה שכתוב בתורה. כדי שאדם יקבל את התורה ויקבל את מה שכתוב בתורה, הוא צריך להבין שהתורה היא חשובה. אז לכן יש בהלכה משקל מאוד מאוד חזק למילה כבוד התורה. אותו דבר כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, ההורים הם האחראים על החינוך של הילד. הקדוש ברוך הוא שם את האחריות על החינוך של ילד על ההורים. יש מצווה שנקראת מצוות חינוך. זה מצווה. וחס וחלילה ילד שאבא שלו נפטר ואין לו אבא, אז כתוב שהבית דין אחראים על המצווה הזאת של חינוך. זאת אומרת, המצווה הזאת חייבת להתקיים בכל ילד. ילד לא יכול לגדול בלי חינוך. ואם על הילד לא יודע לכבד את ההורים שלו, אז הוא לא יכול, אז הם לא יכולים לחנך אותו. זאת אומרת, אין שום סיכוי שהורים יצליחו לחנך את הילדים שלהם אם לא נשמר הכבוד. אם הילדים לא שומרים את הכבוד של ההורים, אין שום סיכוי להצליח לחנך ילד. כי ילד צריך לקבל את ההורים כסמכות, כהיררכיה מלמעלה, שכל מה שהם אומרים זה טוב וזה נכון וזה ככה צריך להיות. ילד צריך לקבל את זה. לא, אבא לא צריך להיות גדול הדור בשביל שאני אכבד אותו. עצם שהוא אבא, חייבים, כיבוד אב, אין הבדל, למעשה אין הבדל בין אבא, תלמיד חכם, לאבא עם הארץ, בנושא כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם חייבים לכבד כל אבא רק מכוח זה שהוא אבא. ולמה? כי בעצם האחריות על חינוך, התורה לא חילקה את האחריות על חינוך בין אבא תלמיד חכם לאבא לא תלמיד חכם, אבא שמבין בחינוך, אבא שלא מבין בחינוך, כי כל השאלות האלה לא קיימות בהלכה. וגם התורה לא עשתה תנאי שמותר ללדת ילדים רק לאנשים שמבינים בחינוך. המצווה ללדת ילדים והאפשרות ללדת ילדים היא לכל אחד, בין אנשים שמבינים בחינוך, אנשים שלא מבינים בחינוך. והקדוש ברוך הוא נתן אחריות לכל ההורים בעולם לחנך ילדים, אז ממילא לא שייך לחנך ילדים אם לא שומרים את הכבוד של ההורים, אם יש את הנושא הזה של חוצפה. זה מעבר לנושא של השחתת המידות, יש פה גם את הנושא של פגיעה בחינוך. עיקר הבעיות של חוצפה זה בשני זמנים בחיים. זמן אחד זה גיל 8, 9, 10, שאז פתאום ילד מתחיל להרגיש את עצמו כבר קצת יותר גדול, קצת יותר מבין, קצת יותר יודע. זה עוד לא גיל ההתבגרות, זה גיל הגדילה. כשכבר יוצא מילד קטן ונהיה ילד גדול, נקרא לזה ככה. ואז ילד לפעמים מתמרד כנגד ההורים ומרשה לעצמו להתחצף. ויש את החוצפה היותר גדולה, שזה גיל ההתבגרות, שאז הבעיה יותר קיצונית. ויש כמובן גם בגיל יותר מבוגר, שזה קיים הנושא של החוצפה. אז כמו שאמרתי, החוצפה היא נושא קריטי בחינוך ילדים. היא קריטית. גם מבחינת השחתת המידות, וגם מבחינת ההצלחה לחנך ילדים. עכשיו, כשאני אומר שכל אבא הוא אחראי על חינוך ילדים, אבל באמת יש אבא שהוא לא כזה מחנך. לא הייתי שם אותו בשום כיתה, ולא הייתי שם אותו בשום קבוצה, להיות אחראי על חינוך ילדים. אז איך פתאום פה הוא נהיה מומחה לחינוך ילדים? אז צריך להבין שיש שני דברים בחינוך ילדים. יש שני נושאים שונים ששייכים לחינוך ילדים. בחינוך ילדים יש קודם כל הנושא הראשי בחינוך ילדים, שכל אבא מחויב בו ויכול לעשות אותו, זה העברת המסורת של ההתנהגות. יש מסורת של התנהגות. בדרך כלל אנחנו יש לנו מסורת, איך אבא שלי התנהג, איך סבא שלי התנהג, איך נראה שולחן שבת, איך מקיימים מצוות, איך יושבים בסוכה, כל הנושא של הנהגה של בית, הנהגה של בן אדם לחברו, הנהגה של קיום מצוות, זה בדרך כלל ילדים גדלים על מסורת. מה שהוא ראה אצל אבא שלו, הוא מעביר לדור הבא. כל ילד מעביר לדור, כל אבא מעביר לדור הבא את מה שהוא ראה אצל הילדים שלו. וזה לא צריך מומחיות בחינוך, לא צריך להיות איזה פדגוג גדול. עצם העובדה שאני בא עם הערכים שראיתי בבית, ואני, דוגמה, אתן דבר מאוד פשוט. יוצא אירופה מחכים בין בשר לחלב 6 שעות. יוצא גרמניה מחכים בבשר לחלב חלקם 3 שעות, חלקם שעה. עכשיו, ילד שראה את אבא שלו מחכה 6 שעות, ופוגש מישהו מיוצא גרמניה ואומר, אצלנו נוהגים רק שעה, הוא לא יגיד, אתם נוהגים, אז זה טוב, אז אפשר מבחינת, אם אתם נוהגים, אז אפשר מבחינת הלכה, אז גם אני אעשה רק שעה. לא, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי בהלכה יש מושג של שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כל אחד מחויב להמשך הדורות הקודמים. מה שהמסורת של המשפחה, זה ההלכה לגבי אותו בן אדם. ההלכה של כל אדם היא המסורת של המשפחה. אז זה נוגע למשל כמה זמן לחכות במסר לחלב. זה נוגע למשל איך נראה שולחן שבת, על מה מקפידים יותר, על מה מקפידים פחות. יש הרבה קולות שאפשר להקל בקשרות, ובתים מסוימים נוהגים ככה, בתים מסוימים נוהגים ככה, או בהלכות שבת. יש הרבה דברים הלכתיים שהם עניין של מסורת, של משפחה, של מנהגים, של בית. וכל המסורת של המשפחה וכל המנהגים של בית, זה דברים שנקרא חינוך ילדים, שלא בא מהתואר מחנך. זאת אומרת, לא צריך להיות פדגוג, לא צריך להיות מומחה לחינוך, כדי להעביר מדור לדור את המסורת של ההתנהגות, של קיום ההלכה, של מנהגי ההלכה. זה חינוך. זאת אומרת, חינוך זה לא דווקא להיות מחנך דגול, איזה איש חינוך מובהק. חינוך זה הדברים הפשוטים של היום-יום, איך מתלבשים, ואיך מדברים, ואיך אוכלים, ואיך שרים זמירות, ובקעת המזון, ומה מחכים בבשר לחלב, ומה שומרים ככה, ומה שומרים. כל המנהגים, כל השמירות, כל הדברים. אישה מדליקה נרות. באיזה שעה היא מדליקה נרות? דקה לפני השקיעה, 20 דקות לפני השעה, 40 דקות לפני השקיעה. התשובה, מה שאמא שלה עשתה. זה ככה הולך אוטומטי. כל אישה רואה מה אמא שלה עשתה, והיא מעבירה את זה הלאה. זאת אומרת שאנחנו בעצם, בכל ההנהגה של הבית, אנחנו נמצאים 24/7, אנחנו במצב של חינוך. אנחנו מחנכים ילדים. חינוך זה לא דווקא להיות מחנך מקצועי. עצם ההנהגה של בית, עצם ההתנהגות בבית, עצם מה עושים, מה לא עושים, מה מותר, מה אסור, מה בסדר, מה לא בסדר, מה ישר, מה לא ישר, כל השאלות האלה, הם הנהגה שעובר מאבא לבן במשך כל הדורות, זה הנהגה שעובר מאבא לבן. האבא שהוא רמאי ושקרן, אבא שעולה לאוטובוס ולא לא, לא מעביר את ה, לא תוקף את הרב-קו, והילד רואה אותו, הוא חינך את הבן שלו להיות גנב. אבא שעשה משהו שאפשר, שלא הרגישו, הוא לקח משהו בלי כסף, הוא, זאת אומרת, לחנך בן להיות גנב, זה לא, לא לדבר על זה, מותר לגנוב, אסור לגנוב, זה ההתנהגות האישית, איך אתה מתנהג, מה אתה עושה. וההתנהגות של אבא היא יוצרת לילד את המושגים של מה כן ומה לא. זה קודם כל. ולכן, היות ולהורים יש תפקיד של מחנכים, כדי שההורים יצליחו לחנך, אני חייב ליצור את ההיררכיה. זאת אומרת שיש הורים ויש ילדים ויש כבוד של הורים ויש מעמד של הורים, וזה אי אפשר לקיים אם אני מאפשר לילד להתחצף. ברגע שילד מתחצף, אני הרסתי את כל ההיררכיה של הבית. כשאני שומע, היה אצלי זוג עם בעיית שלום בית, והאישה אמרה לי, בעלי הוא שקרן מקצועי. אם מדבר אמת, כואב לו הראש, הוא לא יכול לדבר אמת, רק משקר. והבן אדם אומר לי, אתה שומע איך היא מדברת עליי? אני אומר לו, כן, את תדע לך שככה הבן שלי כל הזמן יושב ואומר לי, אבא, אתה שקרן מקצועי. מה האישה הזאת עשתה? היא לא הבינה. כשיש לה טענות על בעלה, אולי אפילו היא צודקת, אני לא יודע. אבל לילד אסור לשמוע את זה. אפילו אם זה נכון שבעלה שקרן, ואפילו אם יש לה טענות, שתגיד לזה בחדר שינה כשאף אחד לא שומע. אבל שאישה יושבת בסלון, אומרת לבעלה, אתה שקרן. הילד קולט את זה, והוא אומר, אבא, אתה שקרן. עכשיו, אבא כזה, אין לו שום מעמד לחנך את הילדים שלו בכלום. הוא איבד את המעמד, אבא זה לא שווה כלום. מבחינה חינוכית, אבא זה לא שווה כלום. הוא לא יכול לתת דוגמה לילד. עכשיו, נגיד שהוא שקרן, אבל יש לו 10 דברים אחרים שהוא, לא, שהוא טוב, שהוא מתנהג נכון, ומנהגים והכל. מה עושים בליל הסדר, מה עושים בליל שבת, כל הדברים האלה, הוא לא יכול להעביר לבן שלו כלום. הוא לא יכול להביא לו מנהגים, הוא לא יכול להביא לו מסורת, הוא לא יכול להביא לו הנהגה. למה? כי המילה שקרן הפכה את האבא למישהו שאין מה לקבל ממנו, אין מה לשמוע ממנו, הוא לא קיים בשבילי. הוא לא קיים בשבילי. ואז הרסתי את כל החינוך של הילד, כי אין מישהו אחר. גם הילד לך לישיבה הכי טובה בארץ, על המסורת ומנהגים של בית לא מקבלים מישיבה. אף אחד לא מקבל בישיבה את ההנהגות ואת המסורת, איך נראה בית. אני זוכר, אחרי החתונה למדנו בכולל, הלכות נידה. היינו אברכים צעירים, ופעם ראשונה שלומדים ברצינות את ההלכות האלה. אז פתאום פגשנו שאסור לאדם, בזמן שאשתו נידה, אסור לו לישון על קרים וקסתות שלה. זאת אומרת, אדם לא יכול לקחת את הקרים והשמיכה של אשתו ולישון עם זה כשאשתה נידה. ישב שם בכולל אחד, שאבא שלו תלמיד חוכם מאוד מאוד גדול, ממש מהתלמידי החיים הכי שווים שהיו בני ברק, והוא אומר, תראה, כל פעם אני זוכר שאבא שלי היה שואל, איפה הקרית שלי, איפה הקרית שלי? היה מחפש אותה. ואני חשבתי, למה אבא מחפש את הקרית? מה זה משנה? שיקח קרית אחרת? למה הוא צריך דווקא קרית שלי? עכשיו, כשאני רואה את ההלכה הזאת, אני מבין מה אבא שלי אמר, כי אבא לא יספר לילד שלו, אמא ככה, אמא ככה. אבל מזה שאבא חיפש את הקרית, והילד פתאום למד את ההלכה, הוא כבר לא ילד, הוא כבר אדם נשוי, אבל פתאום שלמד את ההלכה, הנה הוא קולט מה אבא שלי אז עשה. כשאבא שלי אמר, איפה הקרית שלי? עכשיו אני מבין מה זה, איפה הקרית שלי, שאבא כל הזמן חיפש. תראו איך הדברים עוברים בלי להרגיש. הוא לא התכוון כלום אבא לחנך ילדים, ודאי לא להלכות האלה. אבל זה עובר, זה עובר בכל מיני צורות. ההלכות עוברות, בכל מיני צורות עוברת ההלכה לילדים. ולכן הכבוד של הורים וההיררכיה הזאת היא בכל מחיר חייבת להישמר. עכשיו, יש ילד שבאופי שלו הוא קצת מרדן. יש ילדים שבאופי שלו הם קצת מרדנים. ולכן אם אני לא אתן לו בדיוק מה שאני רוצה, או אני אגיד לו משהו שלא מוצא חן בעיניו, אז הוא יתחצף. הוא יתחצף לא ממקום רע, לא ממקום, אלא זה, הוא באופי שלו, אחד שקשה לו לקבל. השאלה מה אני עושה עם זה? אני מבין אותו, אני סולח לו, או שאני מעניש אותו מחומרה. פה מונח יסוד מאוד חשוב בחינוך ילדים. על חוצפה אסור לוותר. כן, אני רוצה להגיד לכם שלי קרה, אני הייתי משגיח בישיבה, והתייעצתי עם הרב שח בקשר לבחור שהתחצף, הרב שח אמר, על זה זורקים מהישיבה. אמרתי לרב שח, זה סכנה, אני לא יודע למה, לאן הבחור יתדרדל, לאן הוא ילך. לא, על דבר כזה לא מוותרים. על דבר כזה לא מוותרים, בחור שמורד, בחור שמתחצף, נזרוק אותו מהישיבה. זה היה לי הפתעה אפילו התשובה הזאת, אבל היום אני כן מבין אותה. היום אני כן מבין אותה כי באמת, ברגע שנשברת ההיררכיה, ברגע שהרב הוא לא רב, והאבא הוא לא אבא, והאמא היא לא אמא, הפסדנו את החינוך, הפסדנו את החינוך של הילד. עוד דבר אני רוצה להגיד לכם. אפשר לפעמים כן, לפעמים כן. לפעמים ילד עובר גבול, לפעמים אפשר להגיד לו, אתה עכשיו תצא מהבית, אתה לא יכול להיות יותר בבית. לא לזרוק אותו החוצה לשבוע או לשבועיים או לחודש, לזרוק אותו החוצה לשעה, מספיק. אבל זה שהילד מרגיש שאני שעה אחת משאיר אותך מחוץ לבית, אתה לא יכול להיכנס לבית, שעה אני משאיר אותו החוצה, זה מספיק. אני מכיר המון מקרים שעשו את זה, זה הועיל לשנתיים, זאת אומרת, זה הועיל לשנתיים דבר כזה, לקחת ילד, לא לפחד, אי אפשר לזרוק ילד מהבית לגמרי, כן, על חוצפה, אני לא אומר, זה לא ישיבה. ההבדל בין ישיבה לבית הוא אחד, אבל לא לגמרי, בישיבה יש בעיה של חבלה אחרינה, אם אני מרשה לבחור להתחצף, אז אני יכול, אז כל הישיבה תתחצף, אז אני הורס את כל הישיבה, אז הסכנה, זה חייב להכרינה, אז אני חייב, בבית זה אחרת, בדרך כלל, אבל באמת ילד שמשפיע לרעה על האחים שלו, ומשחית אותם, אז היא נחינמי, לפעמים צריך להוציא אותו מהבית לגמרי. אם יש מצב של חייב להכרינה, אליי בא, אני הייתי ביום חמישי האחרון, הייתי באירוסין של בחורה, שההורים שלה מאוד מאוד קשורים איתי. והיא התארסה עם בחור, שכשאימא שלו הייתה ילדה בכיתה זין ח', אני טיפלתי בה, באימא של הבחור הזה. ואני זוכר שהאימא של הבחור הזה, אימא שלה באה אליי, ואמרה לי שהיא תפסה אותה בשבת, יושבת ושומעת מוזיקה עם האוזניות בנגן. האמא באה אליי, אומרת לי, היא תפסה את הבת שלה בשבת, שומעת מוזיקה באוזניות. שאלתי את האמא, מישהו ראה מהילדים, מישהו יודע מהילדים? היא אומרת לו, היא עושה את זה בחדר סגור, אף אחד לא רואה. אמרתי, אם אף אחד לא רואה, גם את לא ראית. תשתקי, לא ראית. ברוך השם, היא התחתנה, הקימה בית, כל הילדים שלה בני תורה. אני רק מראה לכם כמה, למה? כי באמת לפעמים ילד, יש לו תקופה קצת קשה, והוא יוצא מזה. זה הכל אם הוא עושה דברים עם עצמו לבד בשקט, בחדר. אבל ילד שיעשה את זה, ילד שישב בבית בסלון, לפני כולם בשבת, ישבו כולם בשולחן שבת, הוא יישב על הספה עם אוזנייה וישמע זה, ברור שתזרוק אותו מהבית לגמרי. למה? כי אם אני אעשה את זה, כל הילדים ייכנסו לבעיה הזאת. זה לא דברים שהם אפשר לוותר, זה לא צריך לתרם עד הסוף, אין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר בזה שכל החינוך של הבית תלוי בשמירה, וממילא הדבר הכי חשוב לשמור זה לא לאפשר חוצפה בבית ולהגיב תגובה מאוד מאוד קשה לחוצפה. או להוציא ילד מהבית לשעה שעתיים, או יש שיטה שאני ראיתי שהיא מאוד מצליחה, זה להפוך ילד לאוויר. זאת אומרת, אני לא שומע אותו, אני לא מדבר איתו, אני לא נותן לו כלום, אני לא אומר לו כלום. שיעשה מה שהוא רוצה, לא אכפת לי, שיגיד מה שהוא רוצה, לא אכפת לי, שיקח מה שהוא רוצה, לא אכפת לי, אני הופך אותו לאוויר. זה לא מחזיק הרבה זמן, מהר מאוד הילד נשבר. מהר מאוד ילד כזה נשבר. ברגע שילד מרגיש שהוא אוויר, הוא יישבר. אבל צריך לדעת, אין דבר כזה להבין אותו, להבליג, לשמוע, לשתוק. חוצפה זה דבר יסודי, דבר יסודי בחינוך ילדים. מאוד מאוד יסודי. ועל חוצפה צריכים להגיב בצורה מאוד מאוד חריפה. עכשיו, ברגע שאנחנו מגיבים לילד אחד בצורה חריפה, הילדים האחרים כבר לא יעיזו. זאת אומרת, אני מרוויח את כולם, אני לא מרוויח רק את הילד הזה. אני מרוויח את כולם. אבל אם נוצרת בבית אווירה שאין כבוד להורים, שאין הערכה להורים, לא הפסדנו רק שם משהו קטן. הפסדנו קודם כל את כל המסורת. הרי רוב ההנהגה של יהודי בבית, רוב ההנהגה של יהודי בחיים, זה המסורת מאבא, זה המסורת מההורים. בישיבה לומדים גמרא, לומדים מוסר, לומדים קצת הלכה, אבל רוב ההלכות לא לומדים. רוב ההלכות זה מה שילד רואה בבית. אני פותח פקקים עם פקק כזה בשבת, או לא פותח פקקים, אף אחד לא מדבר על זה בישיבה. זה בבית, כי הם פותחים אצלם בבית. אני מקפיד בכשרות על הכשר כזה, על הכשר כזה. אני מקפיד, כל הדברים האלה קטנים, הם לא קטנים, כן? אבל כל הדברים האלה, זה תלוי איך ילד ראה בבית, מה הוא ראה בבית. ואני שומע מאנשים בני 80 ו-90, שאומרים לי, זה ההנהגה שראיתי מאבא שלי, את זה אני ממשיך, וזה אני מעביר לילדים שלי. זה ככה הולך. זה ככה הולך. לכן צריך להבין שחוצפה היא הריסת החינוך. היא הריסת כל המערכת החינוכית. אם אבא הוא לא היררכיה, הוא לא יכול לחנך. אם ילד אומר לאבא שלו שקרן, אפילו שזה נכון. אפילו במקרה שזה נכון. אבל ילד שאומר לאבא שלו שקרן, האבא הזה לא יכול לחנך את הילד. לפעמים זה מגיע ליותר גרוע, אז השם ירחם. ואז אם מגיבים על זה חזק, בצורה חריפה, אז גומרים עם זה לא רק על הילד הזה, על כל הילדים. אבל צריכים לדעת שעל חוצפה, זה בגיל המבוגר יותר. בגיל הצעיר יותר, צריך להניש, לא צריכים לזרוק מהבית, ילדים צעירים אי אפשר לזרוק מבית, אבל צריך להניש בצורה חריפה. להניש ילד בצורה חריפה. אפשר גם לפעמים לסגור ילד בחדר, להגיד לו, אתה תשב חצי יום בחדר סגור, חוץ משירותים אתה לא יוצא מהחדר. אוכל יביאו לך לחדר, תאכל שמה, אתה לא יכול לצאת מהחדר חצי יום. ילד שמקבל דבר כזה, לא כל כך מהר יעיז עוד פעם להתחצף, יעיז עוד פעם למרוד. צריך לדעת, ילד צריך את ההורים יותר משההורים צריכים אותו. ילד הרבה יותר צריך את ההורים, יותר תלוי בהורים מאשר זה. ולכן יש לנו כוח, להורים יש כוח. והורים צריכים לדעת להשתמש נכון עם הכוח הזה ולהעמיד ילד על מקומו, ואם עושים את זה, אז לפעמים במעשה אחד מצילים ילד לכל החיים. ממש ככה. לפעמים מעשה אחד חריף שילד עובר ומטפלים בו. אני זוכר, היה אירוסין של בחור, שהוא היה הבחור הכי טוב בישיבה, הכי טוב. והבחור הזה, לא אירוסין, סליחה, שבע ברכות. בשבת שבע ברכות יש בהרבה משפחות מנהג שבסעודה שלישית החתן עומד דרשה כזאת של תודה רבה על ההורים, על כל מה שהיה, זה מנהג כזה בהרבה משפחות. שבשבת שבע ברכות, בסעודה שלישית, אז החתן אומר את הדרשה שלה, תודה רבה. אז הוא סיפר, הוא אומר, אני צריך להגיד תודה רבה לאימא שלי. על מה? שאני פעם, היו פה בני דודים בבית, היה אורחים, ואני בשולחן שבת התחצפתי לאימא בצורה קשה. ואימא לא התבלבלה, ולפני כולם הכניסה לי שתי סטירות, זרקה אותי מהבית החוצה. ומאותו רגע שזה קרה, השתניתי, ומה שאתם אומרים עליי עכשיו, שאני בחור הכי טוב בישיבה, זה מיישתי סתירות האלה. אז על זה אני צריך להגיד תודה לאמא שלי. יש הרבה אמת בדברים האלה. אנחנו לפעמים לא יודעים באיזה דברים קטנים ילד נהרס, באיזה דברים קטנים ילד נבנה. אבל קודם כל, ההיררכיה של כבוד של הורים, זה יותר חשוב מכל דבר אחר בחיים. ועל זה צריך לעמוד בכל גיל, בכל מצב, לפעמים ביפה, לפעמים בכוח, לפעמים בעונשים, אבל אסור לוותר על הנושא הזה משום כיוון. תודה רבה.